שלום וברוכים הבאים לסינמה סבבה, פודקאסט ביקורות קולנוע שבו מדברים בעיקר על סרטים חדשים. אני שייקי צ'אלס, מבקר הקולנוע של ישראל היום. איתי נמצא כרגיל מקרי המושחז, אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. אהלן אבנר.
שלום.
בתוכניתנו היום שלושה סרטים חדשים וראויים לדיון. אזור העניין, סרט השואה המדובר וזוכה האוסקר של הבמאי היהודי בריטי ג'ונתן גלייזר. דניאל אוירבך, סרטו השני של דוד וולך, שמגיע אלינו יותר מעשור אחרי סרט הביקורים המצוין שלו חופשת קיץ. וקונג פו פנדה 4, סרט נוסף בסדרת האנימציה האהובה עם ג'ק בלק בתפקיד דוב הפנדה החביב שאוהב לאכול כופתאות וללכת מכות. ולסיום, לכבוד חג הפורים, אבנר ואני גם נבחר את חמשת הסרטים האהובים עלינו שבהם הדמויות אותות מסכות ואו מתחפשות. סינימה סבבה, תוכנית מספר 7, יאללה מתחילים. אזור העניין, סרט השואה זוכה האוסקר של ג'ונתן גלייזר, הוא ככל הנראה הסרט המדובר ביותר בישראל בשבועות האחרונים, ולא בהכרח מהסיבות הנכונות. סרטו של גלייזר שהוקרן בבכורה בפסטיבל קאן, מבוסס בחופשיות רבה על ספרו של מרטין אמיס, ומתרחש ממש מחוץ למחנה השמדה אושוויץ, בווילה מעודרת עם גינה מטופחת, בה מתגורר מפקד המחנה רודולף הס, יחד עם אשתו הדוויג וילדיהם. הסרט מתחכה אחר שגרת חייה של משפחת הס, מציגה אותם בשעה שהם חיים את חייהם, בצל הזוועות הבלתי נתפסות שמתרחשות מצידה השני של החומה. קריסטיאן פרידל מגלם את הס, סנדרה הולר מגלמת את אשתו. אנשי הסאונד של הסרט כתבו פרס אוסקר עבור עבודתם המצמררת, וכמו שאתם בוודאי יודעים, גלייזר גם כתב אוסקר בקטגוריית הסרט הבינלאומי ועורר סערה גדולה עם נאום הזכייה שלו. אבנר, אתה צפית באזור העניין בפרימירה שלו בקאן, הרבה לפני השביעי לאוקטובר, הרבה לפני שפרצה כל המהומה הזאת סביב הסרט. איך התרשמת ממנו?
יש בעיה גדולה עם הקרנות האלה בקאן. אני חושב שהרבה פעמים הן משבשות את השיפוט, רואים כל כך הרבה סרטים באותו יום, גם תמיד יש כזאת התלהבות סביב סרטים, שאני חושב שזה גם קצת משבש את החוות דעת. אז לכן לדעתי השאלה, מה חשבת על הסרט בפעם השנה שראית אותו בכאן, היא לא תמיד רלוונטית, כי אני חושב שהשיפוט משובש, וראיתי את הסרט מאז פעמיים, פעם בקולנוע בפריז, גם בהקרנה מלאה עד אפס מקום, ואז עוד פעם אחת בבית. ואני חייב להגיד שככל שראיתי את הסרט יותר פעמים, כך אהבתי אותו פחות, וככה גם מצאתי בו פחות. והציון שלו הלך והידרדר, ואני חייב, זאת אומרת, זה לא סוד, כי זה הציון ששלחתי לטבלת הכוכבים של הארץ. מבחינתי, הסרט צנח לריבוע שחור.
מה אתה אומר?
זאת אומרת, אפס, כן. אפס זה הציון שאני...
מאיפה הוא התחיל?
נותן, לסרט. הוא התחיל קצת יותר גבוה. הוא התחיל כחוויה קולנועית מפעימה, אבל בעייתית מכל בחינה אחרת. ושוב, אני מצטער, לפעמים אנשים אומרים לי, למה אתה מערבב פוליטיקה? מה? קולנוע זה פוליטי. אי אפשר להפריד שאלות פוליטיות ומוסריות והיסטוריות מקולנוע, בטח קולנוע שמתיימר להציג היסטוריה. אז הוא ירד מחוויה קולנועית מפעימה לסרט תראה, יש הרבה מילים מגונות שאני יכול ורוצה להשתמש בהן נגד הסרט ונגד גלייזר, בלי קשר לנאום שלו, אבל אני אבחר במילה אחת. הסרט הזה הוא בעיניי מופע של שרלטנות אינטלקטואלית מן המדרגה הראשונה.
וואו.
כן.
אתה זוכר אז, עוד מקרה שבו הדעה שלך השתנתה בצורה כל כך קיצונית? לאורך
כן,
כמה
לא.
צפיות?
שוב, לא כל כך קיצונית, כי זה התחיל ממרשים אבל בעייתי, ונפל, אוקיי, הבנתי את הקטע, ונשארתי רק עם הבעיה. זה קורה לי הרבה, זה גם קרה לי עם הסרט של סקורסז, נגיד, שראיתי בכאן, ובתוך כל ההתלהבות שהייתה סביב ההקרנת בחורה, אז ברור שראיתי את הדברים הטובים, אבל שראיתי את הסרט עוד פעם, הבנתי שזה סרט מאוד מאוד בעייתי, ואני חושב שצדקתי, צדקתי במובן הזה שלדעתי זה סרט שמעט מאוד אנשים ראו, אבל פה אנחנו כבר סוטים העניין, אז נחזור לאזור העניין, ואני אעביר לך את את השרביט. אני רוצה להגיד שתדע שמישהו אמר לי, הוא קרא את מה שכתבת ואמר, איך תדברו על זה בפודקאסט? אישי כל כך אהב את הסרט, איך שניכם באותו חדר הסתדרו?
אז קודם כל לא נהיה באותו חדר, ודבר שני, בוא נראה. תראה, אני לא כל כך אהבתי את הסרט, כמו שבאמת הייתה לי חוויה מאוד מאוד חזקה, כמו שאתה תיארת. בגלל זה גם שאלתי איך זה היה לך בכאן, כי זו בעצם הייתה החשיפה הראשונה של העולם לסרט, ועוד לפני באמת כל הדברים שנכתבים עליו, ולפני שכולם כבר מתיישרים בשורה, ואתה לא יודע למה לצפות, ו... החשיפה הראשונה שלי לסרט הייתה מאוד מאוד חזקה, הייתה לי ממש תגובה פיזית לסרט הזה, ממש הרגשתי בחילה, רציתי שהסרט הזה כבר ייגמר, הוא לא כל כך ארוך, אבל הוא הרגיש מאוד ארוך. אנשים אומרים שזה סרט בנאלי, על הבנאליות של הרוע, אז אני באמת לא ראיתי בסרט הזה שום דבר בנאלי, להפך, כל פעם שאנחנו לכאורה נמצאים במקום של בנאליות, מהר מאוד אנחנו מבינים עד כמה הכל לא נורמלי, זה קורה לאורך כל הסרט בדרכים שונות, וזה גם סרט שהוא מקעקע את עצמו על התודעה, במובן הזה שראיתי אותו לפני חודשים בפעם הראשונה, ועדיין המון המון רגעים מתוכו צרובים לי על התודעה, המון המון סצנות, המון רגעים, הרבה יותר מסרט ממוצע, שהרבה פעמים אנחנו רואים כל כך הרבה סרטים, יש סרטים שאחרי כמה שבועות כבר באמת אנחנו זורקים אותם לסל המחזור, ממשיכים הלאה, אבל זה סרט שפשוט הוא לא נמחק, הוא לא משהו שאפשר פשוט לעשות לו דלית. אז זה כאילו במקום של החוויה של לצפות בסרט, שזה באמת משהו שגם הלך איתי אחר כך עוד הרבה זמן, עורר אצלי הרבה מחשבות, לא כולן מחשבות נעימות, שאני בטוח שזו גם הייתה הכוונה. ראיתי את הסרט כמוך לפני השביעי באוקטובר, גם כשראיתי את הסרט אז, היה לי ברור שיעשו שימוש בסרט הזה נגד ישראל, אבל אני כן יצאתי מהסרט בתחושה שהסרט הזה הוא סרט שואה משמעותי, וחשוב וסופר חכם ואפקטיבי. חשוב כמובן לומר שכל מה שקרה מאז, גם בישראל, גם הזכייה של הסרט באוסקר, וכל הדיבור שצץ סביבו, וכל השימוש שהסרט מקבל בימים אלה, שהוא הפך לאיזשהו נשק אנטי-ישראלי, כל הדברים האלה כמובן הביאו אותי לאיזושהי מידה של מיוס כלפי הסרט. פחות מתחשק לי אולי כרגע להגן עליו ולצאת לעזרתו מולך, ופחות אולי גם, אתה יודע, אנחנו נמצאים בכזאת תקופה קשה, בלי קשר, שאני לא יודע אם באמת להמליץ למישהו כרגע דווקא ללכת לראות את הסרט הזה, כשיש אולי חוויות יותר נחמדות כרגע שאפשר להמליץ עליהן למישהו שרוצה קצת לברוח מהמציאות וקצת להתנתק. אבל אני כן מרגיש חובה לומר שהסרט הזה, כאילו כל הבלגן סביבו ידעך, הסרט הזה יישאר, לדעתי הוא סרט טוב מאוד וסרט חשוב, ובמוקדם או במאוחר ראוי לצפות בו בשלב מסוים.
אני חושב שאין ספק שזה, שוב, מה שאני חושב זה מה שאני חושב, אבל סרט שואה מאוד משמעותי, הוא החזיר את הנושא למרכז הבמה, וגם, אני לא יודע מה המצב שלו בקופות בארץ, אבל באייטיונס באמריקה ראיתי השבוע שהוא בצמרת, שזה היה קצת מצחיק, כי מקום אחד לפניו היה את רק לו אתה.
איזה דאבל פיצ'ר מטורף.
כן, זה, תראו, אנחנו משמשים במילה קולנוע כדי לתאר אותם דברים, אבל זה מנעד מאוד רחב, שבצד אחד שלו שאת רק לו אתה, ובצד אחר יש את מזור העניין.
שזה סרט שגם היינו יכולים לפגוש אותו אולי במוזיאון?
בהחלט, זה וידאו ארט, הסרט. זה לא מובן מאליו שהוא מוקרן בקולנוע ושאנשים רואים אותו. אז שלושה דברים. רק צריך להגיד לגבי הקרנה בכאן, זה לא שהסרט היה איזה הפתעה, זאת אומרת, זה היה עליו דיבור כאחד, הרי היום, אין דבר כזה, היום כמעט כל סרט מגיע באריזה, ידוע שזה ג'ונתן גלייזר, שביים לפני זה יצירות מופת, כמו לידה ומתחת לאור, היה ידוע שזה סרט על המפקד של אושוויץ, זה נושא מאוד רגיש, לדעתי.
אף אחד לא ידע, זוכר... אף אחד לא ידע למשל עד כמה הסרט לא הולך להיות מבוסס על הספר, כאילו אני כן חיפשתי מידע, כן. אני לא הייתי בכאן, אבל חיפשתי מידע בשבועות כן. שלפני, חיפשתי תמונות, חיפשתי פרטים, לא היה כלום, היה פשוט כתוב מבוסס על הספר, ובסופו של דבר חוץ מהפרמיס של הספר אין בו כמעט שום דבר, העלילה המרכזית של הספר, אני חושב שזה איזשהו רומן, שהס מנהל, זה אולי חצי סצנה בסרט, זה משהו שהוא בכלל לא מקבל ביטוי בסרט. אז למשל זה לא היה ידוע לפני הפרמיירה.
אני אומר, אבל היו הרבה ציפיות, הוא גם הוקרן לדעתי בערב.
היו ציפיות, גם גלייזר עושה סרט פעם בעשר שנים, ועד עכשיו אני לא חושב שהוא פספס. כאילו כל סרט שלו הפך להיות אירוע.
תשמע, גם פה המבע הקונוי הוא עילאי, אין ספק בזה, אבל תראה, אם כבר... להיגרר להשוואות בנאליות בגלל הנושא, גם הנאצים עשו סרטים מעולים, זה לא העניין. תראה, יש שתי בעיות עם הסרט, זאת אומרת, יש לי הרבה בעיות, אבל אפשר לסכם, לנסות למקד אותם בשני דברים. א', בעיה שהיא יותר קונועית, או יותר נכון תסריטאית, הבנאליות של הרוע זה הנושא הכי בנאלי שיש, שהסרט גם מתאר אותה בצורה בנאלית, יש שם של צנה ש... אחד הנאצים, אני לא זוכר אם זה רודולף הס או נאצי אחר, מלטף כלב. אני, באמת, אם היה לי שקל על כל פעם שראיתי צנה של נאצי מלטף כלב, אוקיי, הבנו, הנאצים היו, מעבר לזה שהם היו נאצים, הם גם ניגנו בפסנתר ולדפו כלבים, והיטלר היה צמחוני. כמה פעמים שמענו את הדבר הזה? עכשיו, הסרט כולו לדעתי, הזכרת המוזיאון, הסרט לדעתי היה עובד טוב יותר כסרט קצר של רבע שעה, זה גם הזכיר לי אגב, סרט קצר של לסלו נמס עשה לפני הבן של שאול, סרט בשם A Little Patience, סרט נפלא, באורך של 15 דקות, ואגב נמס עכשיו הפך לנמסיס של גלייזר, כתב נגדו מכתב, ובצדק, שוב נזכיר נמס שזכה בעצמו באוסקר על הבן של שאול, שגם מתרחש במחנה השמדה. ו-Little Patience נמשך 15 דקות, שזה בדיוק האורך, ועוסק בנושאים דומים לאזור העניין, אבל מבין ש-15 דקות זה המקסימום, ואזור העניין, שוב, הוא לא סרט ארוך כמו אופנהיימר, אבל הרבה סרטים בימינו. אבל הוא ארוך מדי, כי הוא ממצא את הפואנטה שלו. אוקיי, הבנו, משפחת אש מצד אחד מפקחים על הפשע הכי גדול נגד האנושות, ומצד אחר עסוקים בגינה. בסדר, בניגודיות מטורפת, אבל הסרט שוב ושוב חוזר לנקודה הזאת, ואין בו, אין בו, אין בו בעצם קונפליקט, אין בו שום התפתחות. הזכרת את העניין של הרומן, הכל בו באמת אפיזודי. וגם מסרט לאושוויץ אפשר לצפות שיהיה בו עלילה, ואין. הדבר השני, כל העניין של הבנליות של הרוע, זה הנושא הכי בנלי שיש, וזה גם שרלטנות מהמעלה הראשונה, המחשבה הזאת, קודם כל העניין של תעשיית המוות, שוב למכור את האשליה הזאת, שהייתה מכונת מוות משומנת, ויהודים מתו בלי מגע ובלי מחשבה. חצי מהיהודים מתו, 6 מיליון יהודים, נרצחו 6 מיליון יהודים, חצי מהם נרצחו במגע פנים אל פנים. לא הייתה פה שום בנליות, בזה שנאצים עומדים מול ילדים ויורים בהם, או נאצים לוקחים תינוקות, זורקים אותם לאש. נוח להתמקד בחצי האחר, שזה... המוות היותר מטועס, אבל גם שם תאי הגזים לא עבדו כל כך טוב, והרכבות לא עבדו כל כך טוב, ולא לא הייתה פה שום נוח לנו, התמכרנו למיתוס הזה, שזה היה מפעל לייצור קופסאות שימורים, זה ממש לא היה ככה, ומעבר לזה המוטיבציות של מי שהיו חיים לזה, זה לא היה בקור רוח, ולא רק הם קיבלו הוראות, תקשיבו להקלטות של אייכמן, איזה הוא היה ימין, בתשוקה גדולה באידיאולוגיה הנאצית, ושנו יהודים, והיו גזנים בהרבה תשוקה, ולא הייתה פה שום בנאליות. זאת כזאת שרלטנות פוגנית גם, לעצב את ההיסטוריה בצורה הזאת. גם יש פה את העניין הזה, אמרת שהסרט מעורר מחשבות. מה המחשבה שהסרט מנסה לעורר בנו? כולנו שווים, כולנו אותו דבר, כל בני אדם, כולנו יכולים להיות גננים בבוקר ורוצחים בלילה, כולנו יכולים להיות או רודולף אס, או הילדה הפולניה בסרט שמשאירה אוכל ליהודים, וכולנו יש טוב וכולנו רע. זאת המחשבה שהיא אולי המייצגת הכי נמנה של הגישה הפרוגרסיבית היום, שלפיה כולם שווים, אין אחד שהוא יותר טוב ופחות טוב, אין אחד שיותר רע ופחות רע. שוב אני מסתר, היסטורית זה פשוט לא נכון, מה לעשות? שאת השואה, את הרצח העם הזה, יזמו והובילו גרמנים, לא אני ולא סבא שלי, אלא גרמנים, לא כל אחד, ומה לעשות? הסרט אומר, הסרט כאילו בא ואומר, כל אחד יכול להתנגד, כל אחד יכול להיות טוב. מה לעשות שיש רק, כן, לא במרכאות, יש רק 27,000 חסידי אומות העולם, לעומת עשרות מיליונים שהיו שותפים, אקטיביים או פסיביים, לרצח העם. אז כנראה שלא כולם יכולים להיות טובים, כנראה שזה דווקא משהו מאוד יוצא דופן. אז די למכור את האשליה הזאת שכולנו רעים וכולנו טובים. לא, זה ממש לא ככה, לפחות לא לפי ההיסטוריה. ומה לעשות? קונו ההיסטורי הוא חלק מההיסטוריה. והנזק שהוא יעשה לשיח על השואה, הוא נזק אולי בלתי הפיך. כי מה לעשות? בסרט הזה, בצמרת ה-VOD, בין מדאם ווב לרק לא אתה. אני חושב שבאמת אני מאוד כועס.
אבנר, אמרת פה המון המון דברים, דיברת בתשוקה גדולה, אני רוצה לנסות להשיב בקצרה, אם אני אצליח, בטוח לא אצליח להתייחס לכל מה שאמרת. הייתה לי חוויה אחרת לגמרי, גם אמרת על זה שהסרט יכול להיות קצר יותר, גם על זה שאין לו עלילה, גם על זה שהוא בנאלי. קודם כל הסרט הוא שעה ושלושת רבעי, אז כמו שאמרתי, הוא מרגיש יותר ארוך, אבל הוא לא באמת כל כך ארוך, זה דבר ראשון. דבר שני, כן יש פה איזשהו סוג של סיפור, שהוא יותר תופס תאוצה וצורה לקראת סוף הסרט, בכל מה שקשור לזה שרוצים להעביר את הס מתפקידו, ורוצים לעשות איזה reshuffling של הנאצים הבכירים, ולהעביר אותו מאושוויץ, ואשתו מאוד מוטרדת מזה שהיא תצטרך לוותר על הבית, וכולי, ו... הסרט מסתיים באיזשהו happy end עבור המשפחה, שאני מקווה שזה לא ספוילר גדול מדי, לא יודע, אבל בכל מקרה ככה אני ראיתי את הסוף של הסרט. כמובן שזה אבסורדי ברמות חולניות. מעבר לכך אנחנו רואים את הס בעצם מצטיין בתפקיד שלו, כל הזמן מחפש דרכים יותר יעילות, ויותר משוכללות להרוג יהודים, וגם מקבל על כך כמובן קידום ומילים טובות ומחמאות וכולי, ואנחנו גם רואים בצורה מאוד ברורה איך זה מחלחל לילדים שלו, ויש איזושהי סצנה גם כן מצמררת שהילדים משחקים, ואחד הילדים עושה כאילו שהוא הורג בגז את האחות שלו. אז זה לא לא היה לי משעמם, לא הרגשתי שהסרט עושה דברים בנאליים או ברורים מאליהם, הרגשתי שלכל אורך הדרך יש איזשהו subversion של הדברים הלכאורה רגילים שעושים בשגרה, לבין כל הדברים המטורפים שהולכים שם מסביב. ומי שגם משקפת את זה טוב מאוד זו האימא של הדוויג, הרעיה שמגיעה לביקור ושנמלטת משם באמצע הלילה, היא לא מסוגלת, כאילו יש איזה מין ניסיון לזרום ועם הנרמול הזה של הזוועות והטירוף, אבל הריח והרעש זה משהו שלא יכולה לסבול. ושוב, יש עוד רגעים, יש את הסצנה שהס והילדים נכנסים לנהר, ופתאום הוא מבין שבתוך הנהר יש שערי גופות. לכל אורך הסרט יש רגעים שבהם הבנליה הזאת מתמזגת עם האבנורמליה, וזה יוצר באמת משהו ייחודי ודפוק לחלוטין. שלרגע לא שיימם אותי ולא הרגשתי שהוא נגרר או נמשך, להפך, הרגשתי שזה רק הולך ומתפתח, וגם ככל שאנחנו הופכים להיות יותר רגילים באמת למבט של הסרט, לקצב של הסרט, למה שקורה, אז הדברים רק הולכים ומתחזקים ככל שהסרט נמשך. ולא יודע, כאילו הדיבור הזה על הבנליה של הרוע, הבנליה זה בנלי, לא יודע, לא ראיתי את זה ככה, באמת שלא.
אני אוסיף עוד דבר, עוד תלונה אחת, שזו התלונה אולי המרכזית לגבי הסרט, שהיא גם עלתה כבר בהתחלה, גם אני העליתי אותה כבר בהתחלה. אגב, אם יש לי חרטה אחת, זה כשאחרי הקנה בכאן, במסיבת עיתונאים, אני שאלתי שאלה, האמת אפילו את השאלה הראשונה, וכמו יהודי טיפוסי, לא רציתי לעשות בעיות. אז לא שאלתי שאלה פרובוקטיבית, שאלתי שאלה סתמית, מה... ואני מצטער שלא שאלתי שאלה יותר נוקבת, אבל...
מה רצית לשאול באמת, אותו?
למה אין יהודים בסרט? ואני רק רוצה להגיד את זה שני דברים. א', אני לא יכול לדמיין לעצמי עוד מקרה היסטורי שבו יעשו סרט על רצח עם בלי להראות את הקורבן. אתה יכול לדמיין שעושים היום סרט על העבדות ולא מראים שחורים, ומה יהיו התגובות לזה? אתה יכול לדמיין את זה? אבל אנחנו היהודים הפריירים הנצחיים, והפריירים הכי גדולים עכשיו, מותר לעשות לנו הכל, או במקרה הזה לא לעשות, כי לא רואים יהודים בסרט, ויהודים היום זה מילה גסה. תראה, יש עכשיו עוד סרט שואה שיוצא, נפש אחת, One Life, עם אנטוני אופקינס כחסיד אומות עולם, שהציל, אני חושב, מאות פליטים, צ'כים, ילדים, שרובם היו יהודים, ובתקציר הרשמי של הסרט לא כתבו יהודים, כתבו פליטים ממרכז אירופה, וגם בסרט, בקושי אומרים את המילה יהודי ובקושי רואים יהודים.
זה דווקא אני מוכרח רגע להתערב ולומר, קודם כל בוא נגיד ככה, יש לא מעט סרטי שואה בוודאי תסכים איתי.
היו.
לא, יש עדיין, הם קיימים, יש הרבה סרטי שואה, נעשו הרבה סרטי שואה לאורך השנים, חלקם מדהימים, חלקם מחפירים, בכולם יש יהודים. בא ג'ונתן גלייזר, רוצה לעשות סרט שואה בלי יהודים, למה? יש לו סיבה מאוד טובה, הוא ממקם את זה בתוך הבית של המפקד של אושוויץ, היהודים נוכחים ביצירה בדרכים אחרות, וספציפית בסאונד, כן מדברים עליהם פה ושם, יש את המעיל של הדוויג שהיא שמה אותו עליה, שהוא נלקח מיהודיה שנלקחה למחנה, עוד רגע שאני זוכר מהסרט שהיא מוצאת את האודם בכיס. יש את העוזרת של האימא של הדוויג, שגם כן, מעניין אם היא מעבר לחומה, מדברות עליה. תשמע, כל מה שקורה בערוץ סאונד של הסרט, אלה היהודים בסרט. הרכבת שרואים אותה, רואים רק את האשן שלה מאחורי קו העצים, אלה היהודים. כל הזמן היו בראש שלי היהודים. מה קורה שם בזמן שאנחנו מסתכלים על הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם? אז שוב, באמת הייתה לי חוויה מאוד מאוד שונה משלך. ברור שהיום, עם כל מה שקרה מאז שראיתי את הסרט לראשונה, זה משפיע, זה כמובן משפיע, אבל, כאילו על, אתה יודע, שאתה רואה באמת שהסרט נלקח בשביל לבטא עמדות פוליטיות או מה שזה לא יהיה, בשביל, אז כן, אני מרגיש שזה פסול וזה מקומם, אבל היהודים כן קיימים בסרט, אבנר, אני חושב, כאילו, אני לא מרגיש שכאילו, שבזה גלייזר חטא. אני חושב שהוא יותר חטא בזה שהוא לא הזכיר אותם על הבמה בנאום שלו, או בזה שאף אחד כאילו לא מרגיש צורך כרגע, אתה יודע, להעמיד את הדברים על דיוקם, אבל אני חושב שזה כן נוכח ביצירה בצורה מאוד 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 חזקה, ושלרגע לא הרגשתי שהיהודים לא נמצאים בסרט הזה. הם כמובן לא הגיבורים של הסרט הזה.
אני חושב שזה מיתוס להגיד שיש הרבה יהודים בסרטי שואה. אם אנחנו נסתכל בהיסטוריה של סרטי השואה...
לא הרבה, אבל יש. אני לא בכולם, נכון, יש בהרבה מקרים הגיבור הוא איזה נוצרי שעוזר וכולי, אני...
כן.
אבל בסדר, אז אוקיי, אז עכשיו עשו סרט שואה בלי יהודים. אתה יכול להגיד...
זה לא עכשיו. אני אומר, רוב סרטי השואה, בטח היותר גדולים שבהם, הם מתמקדים או בנאצים או בחסידי אומות עולם. גלייזר דיבר על רזיסטנס... אז הסוג הכי פחות נפוץ של סרטי שואה זה על פרטיזנים, או על יהודים שהתנגדו, יש מעט מאוד. מה לעשות, העולם לא אוהב, וגם בגלל זה התגובות עכשיו, העולם לא אוהב שיהודים מגנים על עצמם. מעדיף אותנו שאנחנו...
לא יודע, ממזרים חסרי כבוד להיט לא קטן.
אחד, נכון, זה הדוגמה, אבל זה טרנטינו. טרנטינו, וגם שם אגב, הכוכב זה ברד פיט, כן? אבל העולם לא אוהב...
שושנה גיבורה, גיבורה לא פחות גדולה. נכון, זו פנטזיה.
כן, יש גם את ספר שחור של ורובן, אבל באופן עקרוני העולם לא אוהב שיהודים... מעדיף אותנו צורכים ברקע, כמו בסרט הזה.
הבמאי דוד וולך פרץ לחיינו לפני 17 שנה עם סרט הביקורים המרשים והטור הפרסים חופשת קיץ. כעת הוא סוף סוף חוזר עם סרטו השני, דניאל אוירבך, שכבר הספיק להיות הזוכה הגדול בפסטיבל ירושלים האחרון, שם הוא כתב 4 פרסים. וולך כתב, ביים וגם מחכב בתפקיד הראשי בתור דניאל אוירבך, קולנוען מתוסבך, מסוכסך ויוצא בשאלה, שנאבק לסיים את התסריט לסרטו השני, לאחר שסרטו הראשון היה הצלחה ביקורתית גדולה, כלומר פחות או יותר את עצמו. הסרט גם משלב פלשבקים שבהם אנו פוגשים את דניאל בתור אברך ירושלמי צעיר ומבולבל, ואנחנו גם מקבלים הצצה אל הצעדים הראשונים שהוא עושה בתור חילוני, קצת לאחר שהוא הוריד את הכיפה וזנח את הדת באמצע שנות ה-20 שלו. בין הפלשבקים, דניאל אוירבך של ההווה עובד במרץ על התסריט שלו, שרק הולך ומתארך ומסתבך, הוא רב עם בעל הבית שלו, הוא מתנצח עם המפיק שלו, שמגולם בידי המפיק האמיתי שלו, אייל שיראי, הוא מטפל בחתולה שלו, הוא מפתח מערכת יחסים עבודה מראש עם אישה צעירה ועשירה, שמגולמת בידי גלוריה בס, והוא מגיש שורה ארוכה של מונולוגים לא נגמרים שעוסקים בזהות, במסורת, בתרבות, בפוליטיקה, ובמושג מרתק ממש שנקרא היפר יהדות. אבנר, דניאל אוירבך הוא הסרט הישראלי הראשון שמקבל ביקורת בפודקאסט שלנו, ואני סקרן מאוד לשמוע מה חשבת עליו.
כן, אני חושב שזה הסרט הישראלי הראשון מזה זמן, אפשר גם לקרוא לו סרט יהודי. כמה סרטים ישראלים באמת יש שמדברים על זהות יהודית? עכשיו, לא
אני חושב שקצת יותר, שמאז שבאמת יש יותר סרטים על העולם החרדי, אז יש גם יותר סרטים על אמונה, על משברי אמונה, על כל מיני נואנסים בדת וכו'.
זהו, שהרבה, בלי להגיד שמות, אבל סתם אגיד סרט כמו בחורים טובים משנה שעברה, או אפילו גט או הבלתי רשמיים, זה בדרך כלל סרטים שהם או עלילות רומנטיות, שמשתמשות בחברה החרדית, פשוט כי בחברה החרדית יש יותר חוקים, אז יש יותר קונפליקטים, או סרטים על התנגשות בין דת ומדינה. סרטים שבאמת עוסקים באמונה, יש, והם נהדרים, אבל מעט מאוד. האושפיזין למשל, המשגיחים, לעבור את הקיר. בכל מקרה, דניאל אוירבך סרט שמעלה שאלות תיאולוגיות ופילוסופיות על אמונה ועל זהות יהודית. הוא עושה את זה כבר מהצנה הראשונה, צנה שבה בן דמותו הצעיר של הגיבור, שואל את הרבי שאלות ותוהה למה בעצם אלוהים מציב את הנשמה בעולם הזה, במקום להעביר אותה ישר לעולם הבא. כאילו למה לסבול, למה הנשמה סובלת בעולם הזה, במקום ישר ליהנות בעולם הבא. סליחה אם אני משטח ומפשט את הדיון, אבל בכל מקרה זה דיון תיאולוגי, ברמה כזאת שנדיר לפגוש בקולנוע הישראלי, אפילו בקולנוע העולמי, מחוץ לסרטים של שרדר וסקורסזי. אז אני חושב שהסרט באמת לוקח את הקולנוע הישראלי למחוזות יהודים ולמחוזות תיאולוגיים ורוחניים, שמאוד נדיר לפגוש על המסך שלנו. בוא נגיד, לא פלא שהוא לא במקום הראשון באייטיונס, בצד רק לא אתה.
טוב, זה סרט ניסיוני, נראה לי, באופי שלו, סרט תובעני, זה סרט בוטה, חסר טקט, הגיבור הוא על גבול הבלתי נסבל. אפשר להבין, זה טעם נרכש מה שנקרא.
תראה, הסרט הוא, לדעתי הבעיה הגדולה של הסרט, שהוא סרט. בעיניי, אני רוצה להגיד שהסרט הזה הוא גם הדבר הכי קרוב שעשו בישראל לתרגיע. הרי, של ארי דיוויד. הרי רוב הסרט אנחנו רואים את וולך בכל מיני סיטואציות יומיומיות, בתור יהודי קטנוני ועילאי שמטריל את הסביבה שלו. ו... בעיניי, גם בגלל המבנה האפיזודי של הסרט, הוא היה עובד יותר טוב כסדרה, אולי עדיין אפשר לעשות אותו כסדרה. אני חושב שגם בסדרה היה קצת יותר מרחב נשימה לצופה. אני חייב להגיד שלראות את הסרט הזה כפי שהוא במשך 106 דקות, זה חוויה סוחטת. זה לא חוויה קלה או נעימה, והיה לי מאוד לא כיף לראות את הסרט עוד פעם. כי זה לא סרט שכיף לחזור אליו, יש בו מעט מאוד צנות שהן באמת, שהן מענות. הצנה הראשונה שדיברתי עליה, יש גם צנה שבה וולך, בן דמותו של וולך, איך שתקרא לזה, רב עם בעל הבית שלו, שזה מתחיל בצורה מאוד מינורית, וזה מתעלה לשיאים רגשיים ורטוריים, זה צנה בלתי נשכחת. אבל הסרט לא אחיד, יש בו צנות מאוד טובות, יש בו צנות מאוד חלשות. אני חושב שכל הצנות שמתארות היחסים שלו עם האישה הזאת, בגילומה של גלוריה בס, זה צנות לא נעימות, גם צנות סקס מאוד לא נעימות לצפייה, כמו הרבה במאים ישראלים, בכל מה שקשור לתיאור יחסיו עם המין השני, וולך לא ממש מצטיין, וזה אגרסיבי ורעיל ולא נעים, ושוב, אולי זאת הייתה הכוונה, אבל בסופו של דבר זה מאוד לא נעים לצפייה, והסך הכל הכללי הוא חוויה לא חיובית. שוב, זה סרט שאני מאוד שמח שהוא קיים, סרט שיש לו ערך לדעתי, סרט ייחודי, סרט שעוד נחזור אליו ונדבר עליו, אבל בתור חוויה קולנועית, דיברנו קודם על העניין של החוויה בהקשר של גלייזר, זאת לא חוויה חיובית.
מעניין. אני שוב הפוך ממך במובן הזה שהצפייה השנייה בסרט דווקא עזרה לי קצת לעשות איתו סדר, והייתה לי הרבה יותר ברורה ובהירה. אין לי ספק שהרעל כלפי המין השני והאגרסיביות וכל הדבר הלא נעים הזה הוא כמובן מכוון. לדעתי זה כמובן חלק בלתי נפרד מהדמות. זה לא סרט נעים, זה סרט סוער ומסוכסך ומתוסבך, והכל פה עולה על גדותיו מכל מה שקשור לרעיונות ומילים ואמוציות, אבל אני חושב שיש פה, זה סרט מאוד אישי שהוא מצליח להיות גם מאוד מאוד רלוונטי. ונכון, הסרט אולי לא אחיד, צריך לומר, הוא באמת התבשל במשך כל כך הרבה שנים, עבר כל כך הרבה גלגולים, יש איזשהו משהו שמחבר בעיניי את הסרט הזה לאדפטיישן של צ'רלי קאופמן, וגם לעזוב את לס וגאס של מייק פיגיס, שניהם עם ניקולס קייג', דמות סהרורית, דברנית, חופרת, שלא מסוגלת לנתק את עצמה מהיצירה, ושהיא בעצם, היא היצירה עצמה בעצם באיזשהו מובן. ותשמע, זה לא סרט מושלם, אבל יש בו לדעתי הרבה רגעים מבריקים, יש בו הרבה רעיונות מרתקים. וכאמור, כאילו הכאוס של הצפייה הראשונה, והאוברלוד הזה של הצפייה הראשונה, הוא קצת, הכל קצת הסתדר לי בצפייה השנייה. ואני חושב שזה סרט טוב, זה מה שנקרא סרט, זה לא, זה אולי הסרט הישראלי הראשון מזה זמן שהרגשתי שהוא באמת סרט, במובן הזה הוא שונה לחלוטין מהסרט הראשון של וולך, שבאמת היה סרט מאוד סגפני ומאוד פשוט ומאוד ממוקד, וכאילו לא היה בו שום דבר מיותר. זה סרט שהוא בדיוק ההפך, גם בגישה שלו, גם בעשייה שלו, למרות שהוא גם כן מאוד מוקפד מבחינת העשייה, אבל אני אפשר להרגיש את כל ה inner turmoil של וולך, של הדמות, ושל כל הנושאים האלה שהוא מדבר עליהם, שזה עובר בצורה מאוד מאוד יפה על המסך.
כן, אני מסכים איתך, וזה סרט, ובגלל זה הוא קצת במצב טרגי, הרי פסטיבלים בינלאומיים כרגע לא מקרינים סרטים ישראליים. הסרט שיצא קצת, בוא נגיד, לאורך 17 השנה, שהסרט היה יכול לצאת, הוא יצא בתזמון לא כל כך טוב. אפשר לסיים בסיפור אישי, כי זה סרט אישי.
לך על זה.
זה המפגש הראשון שלי עם דוד וולך. אני אנסה לחכות אותו, אני מקווה ש... אז הלכתי, זה היה בכאן, ופגשתי אותו במקרה בריביירה, ואז הוא הסתכל עליי.
השנה?
לא, 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 זה היה לדעתי שנות 2015. לא, לא יודע מה הוא עשה שם. אבל בכל מקרה הוא הסתכל עליי ואמר, חשבתי שאתה גבוה. הסטטוס שלך בפייסבוק, יש אנרגיה של אדם גבוה. חשבתי שאתה גבוה.
סיפור טוב.
אני גם חושב, כן. אז אני מקווה שבמה שאמרתי על הסרט גם היה, זה היה נשמע כאילו שאדם גבוה אומר את זה.
כמה כוכבים אתה נותן לדניאל אוירבך?
3.5, שוב, אתה צריך להגיד, אני פשוט, מבחינתי הבעיה שלי איתו היה לצפות בו עוד פעם, שמה לעשות, לא היה כיף לי, אז זה מבחינתי הטעות, אבל בצפייה הראשונה זה באמת סרט, יש בו דברים, יש בו צנות מפעימות.
אז אתה אומר לצפות בו רק פעם אחת.
כן, יש בו צנות מפעימות, ובכל מקרה הרמה, אתה דיברת על הרמה הקולנועית בעיקר, אני רוצה להתמקד, הרמה האינטלקטואלית, התיאולוגית, הרוחנית שלו, גבוהה מאוד בכל קנה מידה, גם, כי גם בעולם, זה לא שיש גם המון סרטים נוצרים או בודהיסטים, אז בהחלט יש פה משהו יוצא דופן.
תשמע, יש את האמירה הזאת, if you're gonna talk the talk and you gotta walk the walk, או איך שזה לא יהיה, הסרט יכל בקלות לקרוס לתוך כל הרעיונות היומרניים שלו ולכל הקשקושים של דניאל אוירבך, אבל יש פה וולך מצליח לגבות את היומרה שלו ואת השאפתנות שלו, גם בתוכן וגם בצורה בעיניי. אני מסכים איתך שיש פה באמת רגעים מפעימים, ולדעתי גם הסוף מרגש. וזה סרט מיוחד, שאולי לא יעשה נעים לצופים, אבל אני בהחלט ממליץ עליו, ואני אתן לו 4 כוכבים.
יש בו הרבה הומור, אני חושב שזה אחד הסיבות שהוא לא קורס. צריך לציין גם לטובה את המפיק שמשחק כאן בתפקיד עצמו, אייל שיראי, שהוא פשוט מאוד מצחיק. וגם אני חושב סיני פטר בתור הבעל בית, הוא גם, הוא מאוד מצחיק.
הוא מצוין.
כן. וגם נגיד גם שרואי ניק ולי קרונובסקי מגלמים בתוך סרט, רואי ניק הוא דוד וולך, ולי קרונובסקי בחורה שהוא בקשר איתה, והם זוג גם במציאות. שוב, אני חושב ששחקני משנה, הם מי שנותנים לסרט, גם חנה אזולאי, הספרי, הם נותנים לסרט המשענת שמונעת ממנו לקרוס, ויש בו הרבה חן.
יש בסרט הרבה חן, ובאמת, אייל שיראי, כאילו נראה לי שבלעדיו לא בטוח שהיינו רואים את הסרט, הסבלנות שלו, ובעצם זה שהוא לא ויתר על דוד וולך לאורך כל השנים שלקח לו להשלים את הפרויקט הזה, אז באמת נראה לי שמגיע לו תודה, ולכו לצפות בדניאל אוירבך. טוב, סרטנו הבא הוא קונג פו פנדה 4, פרק נוסף בהרפתקאותיו של פו, דוב הפנדה שמתמחה בקונג פו. ג'אק בלק חוזר לדבב את פו, תרתי משמע, וכך גם דסטין הופמן בתור מאסטר שיפו, ג'יימס הונג בתור אביו המאמץ של פו, בריין קרנסטון בתור אביו הביולוגי, ותוספות חדשות הפעם כוללות את הקומיקאית אקוואפינה שמגלמת שואלה עבריינית שהופכת לסיידקיק של גיבורנו, ואת ויולה דייביס שמגלמת את הזיקית המרושעת שרוצה לשים את ידיה על המטה הקסום של פו. 8 שנים חלפו מאז קונג פו פנדה 3. אבנר, האם באמת היינו זקוקים לקונג פו פנדה 4?
תשמע, זה מחזיר אותי לדיון שהיה לנו בזמנו על ילדות רעות, הרימייק.
כן.
זה לא מקומי, הסרט הזה קיים.
זו לא השאלה, כן.
ונגיד שלא, ברור גם שיהיה גם קונג פו פנדה 5.
נכון.
זה גם לא איזה משהו שיש פה איזה כוחות רוע בלתי, אם הקהל ילך לסרט וכנראה ילך, אז יהיה קונג פו פנדה 5, אם לא, אז לא.
אבל לא משנה, כאילו, בוא נגיד, אני שואל ככה, אני אומר, בתור החלק הרביעי, האם הוא באמת מספיק טוב בשביל, אתה יודע, אחרי כבר שסיימנו את הטרילוגיה, שיהיה עוד אחד?
תשמע, 2 דברים. 3 דברים. קודם כל, הסרט הולך להיות להתעצום בישראל, זה ברור. גם יוצא לקראת פורים, אין שאלה בכלל. גם נראה לי, אנחנו האנשים הכי פחות, זאת אומרת, זה הפלטפורמה הכי פחות רלוונטית.
כן, למי אכפת מה אנחנו חושבים.
אני לא חושב שיש כל כך.
אתה אומר, זה חסים מבקרים.
אני חושב שיש פה משהו אירוני, כי אולי הסוג ההפקה הכי רווחי בעולם הקולנוע זה סרטי ילדים, בטח בישראל, אבל השיח עליהם הוא לא רלוונטי וגם לא קיים, כי הרי אנשים הולכים לסרטים האלה כי צריך להשיג את הילדים, הם לא יקרו ביקורת לפני. אבל לגבי קונג פו פנדה 4, שני דברים. הרע, כאילו לא כל כך רע, הלא טוב והטוב. הלא טוב, תשמע, ראיתי את הסרט לפני שבוע, לא זוכר ממנו הרבה, וגם במקרתכן לא היה לי הרבה מה להגיד עליו. הטוב, זה סרט ברמה מאוד מאוד גבוהה. האנימציה מרהיבה, ויש בו, אני חושב, סרט וירטואוזי, זה אני כן זוכר. יש בו הרבה יצירתיות, והרבה מחשבה, והרבה דמיון, והכל עשוי ברמה הכי גבוהה שיש. וגם אני באופן אישי מאוד אוהב את הפנדה, את קונג פו פנדה, מאוד מתחבר אליו. גם הוא וגם אני מסוגלים לאכול 40 דמפלינגס ב-5 דקות, אז אני מרגיש אליו זיקה מאוד גדולה. מדבב אותו ג'ק בלק במקור, והיום למדתי, קראתי בישראל היום, שצביר בנדק מדבב אותו בעברית. הוא אחד הדמויות הקולנועיות האהובות עליי. להגיד לך שהסרט הזה מגלה לנו אותו מחדש? לא. אבל עשוי זה לא חלטורה, ויש הרבה סרטי ילדים שהם חלטורה. בטח בישראל, שמפיצים סרטים מאינדונזיה וכאלה. הסרט הזה הוא הפך מחלטורה, ברמה הכי גבוהה שיש.
אבנר, זו הפעם השלישית היום שאני מוכרח ללכת בדיוק לכיוון המנוגד ממך. אני גם מאוד אוהב את קונג פו פנדה, אני מאוד אוהב את ג'ק בלק, ואני גם חושב שמאוד קשה להפריד ביניהם, כאילו ג'ק בלק הוא קונג פו פנדה, קשה לי לדמיין את דביר בנדק בתור קונג פו פנדה, אולי חיים לוינסון, אבל בכל מקרה ג'ק בלק הוא ללא ספק.
הוא אני, שכחת מה בוא לך אמר
עליי. אני לא רוצה שאתה תהיה קונג פו פנדה, כדי שנוכל להמשיך לעשות את הפודקאסט ביחד. אבל תראה, אתה אומר שזה סרט מושקע ויצירתי. קודם כל, גם את קונג פו פנדה 3, אני מודה, לא זכרתי, גם בביקורת שלי על קונג פו פנדה 3 כתבתי, אין שום דרך, אי אפשר לזכור את הסרט הזה, הוא פשוט, הוא שכיח לחלוטין, אתה רואה אותו, אתה שוכח אותו, כנל קונג פו פנדה 4, זו לא הבעיה שלו, הוא, בכלל כל הסרטים בסדרה הזאת, הם תמיד 85-90 דקות, הכל מאוד פשוט, הם לא מתחכמים, זה מה שנקרא, הולכים על בטוח, גם הסרט הזה הולך על בטוח, לדעתי הולך יותר מדי על בטוח, זה מין סרט מעבר, זה קצת כזה, אנחנו ממשיכים עם ג'ק בלק ופו, אבל בעצם אנחנו כבר מתחילים להכין את הסדרה הבאה, צריך כבר יורש או יורשת לפו, אז זה מין סרט כזה שפו בעצם הוא צריך לוותר על המעמד שלו בתור הדרגן ווריור, ולמצוא את מי שיחליף אותו. אז קודם כל, מי שהביאו להחליף את פו, שאנחנו דיברנו על השואלה הזאת, שהיא כנראה באמת הדבר הבא, החוליה הבאה בשרשרת, לא חושב שהייתה כזו מיוחדת או טובה, או אני לא אזכור אותה יותר מכל דמות אחרת בסרט. אקוואפינה גם הייתה בכמעט כל דבר אפשרי בשנים האחרונות, גם כן איזה מין חשיפת יתר כזאת, לדעתי הייתה בחירה לא מוצלחת לדמות החדשה הגדולה בסדרה הזאת, באופן אישי, ודווקא אני מחבב את אקוואפינה, שלא תחשבו שיש לי משהו נגדה. דבר שני, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה כזאת, שיש לך מצד אחד את מיאזאקי זוכה באוסקר, מצד שני יש לך את מימד העכביש, ונגיד את, איך קוראים לו, את החתול במגפיים, האחרון, שגם כן הביאו כל מיני סגנונות אנימציה, כל מיני פורצי דרך וכולי. עכשיו, אני לא חושב שכל סרט צריך להיות ככה, ובאמת בקונג פו פנדה יש את הסגנון שלו, שאני גם כן מחבב אותו ואוהב אותו ומכבד אותו, שיש לו את הדבר שלו. לא צריך כל הזמן להמציא את הכל מחדש. בכל זאת, יש פה איזושהי תחושה שהכל כזה הודבק וארגנו את הכל ככה די ברגע האחרון. לא הרגשתי שיש למסע הזה נפח, להרפתקה הזאת, לא היה בשום דבר שלא ראינו כבר. השחת דעת שסביר להניח תרצה את המעריצים הצעירים, באמת שהם לא יותר מדי בררנים, אבל אני מאוד אוהב את קונג פו פנדה 1, נגיד, לדעתי זה באמת סרט אנימציה טוב. קונג פו פנדה 4, רחוק, רחוק, רחוק מאוד, זה סוג של באמת על אוטומט. יש פה ושם רגע שמתפלק של איזה משהו, אתה יודע, חביב, נחמד, אבל בגדול, בתור סרט שכאילו אמור לעשות את המעבר הזה בין הישן לחדש, ממש לא, לא עבד עליי, לא עשה לי חשק להמשך, לא הרגשתי גם שסוגרים כמו שצריך את מה שהיה עד עכשיו. בקיצור, בסדר.
אני רק רוצה להגיד, אמרת שדיברת על זה שעל הספקטרום יש את הסרטים של מיאזאקי ואת ספיידרמן. קונג פו פנדה זה מטרופוליס והאזרח קיין לעומת... כאילו, תגיד מה שתגיד על קונג פו פנדה 4. אבל זה מטרופוליס והאזרח קיין לעומת רוב סרטי האנימציה שמוקרנים בישראל. בגלל שישראל היא המדינה עם הכי הרבה ילדים בעולם המערבי, הביקוש כאן הוא כל כך גדול, והרווחיות כל כך גדולה שמפיצים עשרות סרטי אנימציה בשנה, שהרבה מהם זה סרטים מאינדונזיה, וכל מיני מקומות כאלה. אני לא אומר את זה כמטבע הלשון, באמת יש כרגע סרט אנימציה שמוקרן בישראל, לא נגיד את שמו, שהפיקו אותו באינדונזיה, שזה לא בהכרח דבר רע, כלומר אני משהו נגד אינדונזיה, אבל תראו את הטריילר של הסרט, ותבינו שבוא נגיד, קונג פו פנדה 4 זה לא, סרטים שהם בדרך כלל חיקויים של סרטים אחרים, הוליוודים, בדרך כלל זה חיקוי של מדגסקר, זה בדרך כלל סרטים על קרנף מדבר, או שואל מדבר, או זאב מדבר, או פיל מדבר.
או על שתי החיות באיזה עולם של קרח או משהו כזה.
בדיוק, בדיוק. תמיד הדיבוב גם, מישהו פעם נתן, הסביר לי את העלויות, עושים דיבוב ב-20,000 שקל, פס ייצור, גם ברמה מאוד נמוכה, הסרטים גם נמשכים 70 דקות, עכשיו, תגידו לי שאני... לא, זה סרטים שבדקתי, וישראל זה המדינה היחידה שהם מופצו בהם. בשאר העולם זה במקרה טוב מתגלגל ל-VOD. פה פשוט יש ביקוש יוצא דופן, כי תשווה את כמות הילדים בישראל, לכמות הילדים בשוויץ, למשל. אין לך בשוויץ של משפחה חילונית ממוצעת, יש 3 ילדים, שצריכים תעסוקה. ולא כך משנה מה אישייקי צ'אלס ואבנר שביט יגידו. אז שוב, אז קונג פו פנדה, באמת, זה, 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 זה לא מיאזאקי, אבל זה עדיין מאוד גבוה בספקטרום, לעומת רוב סרטי האנימציה. אז שוב, מחפשים מה לראות בפורים עם הילדים, וברור שהם מחפשים, וברור שלא שואלים אותי. אני ראה שקונג פו פנדה 4 זה, תגיד מה שתגיד עליו, זה כרגע האופציה הכי טובה.
אני מבין, אני מקבל, וברור שקונג פו פנדה 4, עם כל ההסתייגויות שיש לי, וזה שאני חמוץ כלפיו וכולי, ברור שהוא עדיין עדיף, אפילו מהמיניונים לדעתי, שאני פחות מתחבר אליהם באופן אישי, אבל גם קונג פו פנדה כבר ידע ימים יפים יותר, לא שזה יפריע באמת לסרט לשבור קופות ולהביא לעוד סרטי המשך. רוצה לסכם כמה כוכבים?
וואי, מה זה מיותר, אבל 3, נגיד, סתם.
אוקיי.
שיהיה.
אוקיי. אני על 2.5, 3 אם אני נדיב. לכבוד חג הפורים שנחגג בימים אלה, אבנר ואני החלטנו להקדיש את הטופ 5 שלנו הפעם לסרטים שבהם יש דמויות שמתחפשות, דמויות שאותות מסכות, דמויות שמתחזות למישהו אחר. אני מוכרח לומר שיש הרבה יותר סרטים כאלה ממה שחשבתי שיש, והיה לי ממש ממש קשה לבחור רק 5. אבנר, מה המקום החמישי שלך?
כן, גם אני אגב שותף לתחושה הזאת.
נכון, יש פשוט כמות מטורפת, מטורפת.
כן. מקום חמישי אני נותן פרס מפעל חיים לסרטי משימה בלתי אפשרית, שאני חושב מוטיב חוזר בהם זה שאיתן הנט בגילומו של תום קרוז מתחפש, שם מסכה ונראה כמו מישהו אחר, וזה תמיד עובד פלאים. זה אחת מסדרות סרטים אהובות עליי, משימה בלתי אפשרית, אולי חוץ מהפרק השני שביים ג'ון וו. העניין של המסכות הוא בעיניי אחד האלמנטים היותר טובים, ולכן פרס מפעל החיים לכל סרטי משימה בלתי אפשרית, היו כמה 7, ובכל אחד מהם יש את הקטע הזה, הסרט החדש מתחיל בצנה שבה מסתבר שהדמות שראינו זה בכלל תום קרוז בתחפושת.
נכון. אני בחרתי את סופרמן, סרטו של ריצ'רד דונר מ-1978, בכיכובו של כריסטופר ריב. כמובן שסרטי גיבורי על, יש בהם המון תחפושות, תלבושות, הגיבור כל הזמן מתחפש לסופר הירו וכולי, אבל אני הלכתי על הפוך על הפוך, אני בחרתי דווקא לדבר על התחפושת של קלארק קנט, שזה האלטר-איגו של סופרמן, שהוא עיתונאי שלומיאל בדיילי פלנט. הוא מצליח להחביא את זהותו כסופרמן מהעולם בעזרת, תחזיק חזק אבנר, זוג משקפיים. והעובדה שקנינו את זה לאורך כל כך הרבה שנים, סקופה לזכותו של כריסטופר ריב, שבאמת מצליח לגרום לנו לחשוב שזה הגיוני לגמרי, שכל העולם לא מזהה אותו ישר, ואני חושב שהאפקט הזה, הספשייל אפקט שכריסטופר ריב עושה עם המשקפיים, זה אולי הספשייל אפקט הכי מרשים בסופרמן מ-1978, ובניגוד לשאר האפקטים בסרט, אני חושב שהאפקט הזה עדיין מחזיק עד היום. אז מקום חמישי, כריסטופר ריב, קלארק קנט, סופרמן. אבנר, מקום רביעי.
גברת דאוטפייר, שאין כמעט צורך להציג, אני רק אגיד שאני ממש זוכר את היום שראיתי את הסרט, כילד או ילד נער, לא נראה לי ילד.
אלם.
לדעתי ברב גן איילון. זה חבל שאותיר בי חותם, גם כי יחסית לסרט שפנה לקהל רחב, כולל קהל של ילדים, סרט הוליוודי, זה הסרט מאוד עצוב. גם מסתיים בצורה עצובה. וזה לא מובן מאליו, לי כילד לראות סרט כזה. נזכיר, רובין וויליאמס מתחפש לאישה, כדי לעבוד כאומנת, וככה להיות עם הילדים שלו, שהוא לא יכול לראות בגלל הסדר הגירושים. אם נעשה טופ 5 רובין וויליאמס, זה בטח יהיה שם. תחפושת איקונית, כמובן זה גם הפך למחזמר, אני חושב, וזה לתהיה להיט. בכל מקרה, גברת דאוטפייר, במקום שהוא איזה למקום נמוך יחסית, גם היה יכול להיות במקום הראשון, זה מקום נמוך יחסית בגלל הדברים שהוא מעליו. זה אגב קריס קולומבוס ביים?
כן.
או, כן, אחד הבמים הכי underrated, עושה סרטים כמובן שכחו אותי בבית, הסרט הכי טוב אי פעם, והפודקאות Adventures in Babysitting, ואז אני חושב שבגלל שהוא ביים את הארי פוטר הראשונים, אז המעריצים לא ככה, לא עמד בציפיות אולי של מעריצים, וזה קצת שם חותמת שלילית לקריירה שלו, אבל פשוט במה עצום.
יפה מאוד. מקום רביעי שלך, גברת דאוטפייר. מקום רביעי שלי, אני בחרתי את בייבי דרייבר של אדגר רייט מ-2017. אני לא מת על הסרט הזה בכלל, אבל הבדיחה הכי טובה שלו משלבת בין שני סוגים של מסכות קולנועיות. יש את המסכות ששודדי בנקים שמים תמיד כשהם נכנסים לשדות את הבנק, יש את זה בהיט, בנקודת פריצה, בפושע עירוני ובעוד סרטים, ויש את המסכות של הרוצחים בסרטי אימה, שיש בהלווין, ביום שישי ה-13 ובצעקה ובעוד מלא סרטים. אז בבייבי דרייבר יש את השילוב בין שני הז'אנרים האלה, יש לך חבורה של שודדי בנקים, אחד השודדים אמר לחבר שלו לקנות מסכות של מייקל מיירס, הרוצח מהלווין, אבל הוא לא הבין למה הוא מתכוון, והוא קנה מסכות של מייק מיירס בתור אוסטין פאוורס, ואז הם נכנסים כולם לבנק עם מסכות של אוסטין פאוורס, ולדעתי זה הקטע הכי מצחיק בבייבי דרייבר, ואני בחרתי אותו במקום הרביעי שלי, אבנר, מקום שלישי.
הנזירות בלוז. בעיקרון אחד ושתיים, פשוט ראיתי עכשיו שוב את הנזירות בלוז הראשון, אז אני אתמקד בו. מזכיר, רופי גולדברג הופכת לעדת מדינה, והיא זמרת בלס וגאס, והיא כדי לברוח מהמאפיה, היא מתחזה לנזירה, ואז כמובן מארגנת מחדש את המקלה במנזר, והופכת אותה לדבר הכי חם בניו יורק. אני רק, הסרט היה להיט ענק, אני רק אגיד דבר אחד לגביו, כשראיתי את הסרט, אמרתי לעצמי, שאגב, שוב, אם כבר מדברים על במאים, ביים אותו אמיל ארדולינו, שלפני זה ביים את ריקוד מושחת, עוד אחד מהסרטים הטובים אי פעם. רק אגיד משהו מצחיק לגבי הנזירות בלוז, שראיתי אותו, אמרתי לעצמי, זה התסריט המושלם. לסרט הזה יש התסריט המושלם, יש בו הכל, גיבורה, תהליך, מסע, קונפליקט, מערכה ראשונה, שנייה, שלישית, איזון בין מתח, הומור ודרמה, ממש, אמרתי לעצמי, זה תסריט שאפשר לקחת וללמד במבוא לתסריטאות, או בקורס איך לכתוב תסריט, ואז גיליתי שהתסריט עבר שבע ידיים,
שכתבו אותו מיליון פעם, שינו, בכלל זה התחיל בבית מידר הייתה אמורה לככב, ואז הפך לאופי גולדברג, ואז גם שינו את המיקום, והתסריט כל כך השתנה, שהתסריטה לדעתי בכלל לא רצה קרדיט, התסריטה המקורי. אז, וגם היו הרבה בעיות בצילומים, ואף אחד לא חושב שסרט יצליח, ובקיצור, כנראה שזה שהסרט יצא כל כך טוב, זה תאונה, ולא משהו שכנראה צריך ללמוד ממנו לנסות לשחזר, וגם זה קורה, זה גם חלק מהקסם של הקולנוע והאמנות, שלפעמים פשוט דברים מתחברים בטעות או באופן מיסטי או קוסמי, והנזירות בלו זה סרט מושלם, באמת, סרט שאתה רואה אותו ואתה אומר, לא הייתי משנה פה דבר אחד, והוא גם מחזיק יפה, שוב, סרט מ-91-92, אני ראיתי אותו לפני חודש.
יפה, מקום שלישי הנזירות בלוז, מקום שלישי שלי, אני בחרתי את שתיקת הכבשים, ג'ונתן דמי, 1991, לא בחרתי את הסרט הזה בגלל המסכה המפורסמת של חניבל לקטר עם המחסום פה ששמים לו כדי שהוא לא יוכל לאף אחד את הפרצוף, אני בחרתי את שתיקת הכבשים בגלל הסצנה שבה חניבל בורח מהמתקן המאובטח שבו הוא מוחזק, אם אתה זוכר, יש לו שם תוכנית שלמה שמגיעה לסיעה באופן מפתיע, כשמתברר שהשוטר הפצוע שנמצא באמבולנס בדרכו לבית החולים הוא בכלל לא שוטר, הוא בעצם חניבל ששם לעצמו את הפרצוף של השוטר על הפנים שלו. אז זו המסכה הכי מגילה שבחרתי, זו סצנה מאוד מפתיעה וזכורה, ומקום שלישי שלי, שתיקת הכבשים. אבנר, מי במקום השני שלך?
כן, סרט די דומה לנזירות בלוז, יש את כל התת הז'אנר הזה של בורחים ומתחפשים ל...
נזירות ממין זכר.
וגם עם אריק...
אריק איידל ורובי קולטריין.
אריק איידל ורובי, כן, סרט שהייתי כילד.
וגם יש את אנחנו לא מלאכים, עם שון פן ודמי מור ורוברט דה נירו.
אני תמיד מתבלבל בין אנחנו לא מלאכים ו... ונזירות ממין זכר, ונזירות בלוז, וכל דבר, יש גם את ויקטור ויקטוריה, ו...
מקום שני.
אבל אולי הקלאסיקה הכי גדולה בז'אנר זה חמים וטעים.
נכון.
ושוב, של בילי ויילדר, עם מרלין מונרו, וטוני קרטיס, וג'ק למון, ושוב, חוויה, זאת אומרת, אני לא סתם אומר, צפיתי בו שוב, שנה שעברה, סרט בשנות ה-50, החזיק יפה מאוד, סרט מושלם, כנראה אחת הקומדיות הכי טובות שנעשו, עם כמה מהשורות מחץ הכי גדולות בתולדות הקולנוע, כולל כמובן Nobody's Perfect, גם סרט מאוד מאוד מתקדם, הרי כל העניין זה שיש פה שני גברים, נגני ג'אז, שמתחפשים לנשים, כי הם גם בורחים מהמאפיה, ואז אחד מהם מתחיל, מיליונר, מתחיל לחזר אחריו, וכשראיתי את הסרט עוד פעם, אז מאוד ברור שהמיליונר מבין שזה גבר בתחפושת של אישה, ובכל זאת, מאוהב בו ונמשך אליו ומתחזק איתו את הקשר. אז הסרט מאוד מתקדם במובן הזה.
אתה אומר, היום לא בטוח היו עושים אותו. הוא יותר מדי וורק.
או שכן, אבל היום אומרים, וואו, איזה...
הוליווד, הוליווד, הטרלול הפרוגרסיבי של הוליווד משתלט על כל חלקה טובה.
בדיוק.
גברים בתור נשים. כן. What's next?
או שהיו אומרים, וואו, איזה דיון נועז ופורץ דרך לגבי...
מגדר.
מגדר ומין ומשיכה ו... כבר בחמים וטעים. עשו את זה, זה מאוד חם ומאוד טעים.
אחלה סרט. אחלה בחירה למקום השני. מקום שני שלי, אני מתחבר לתום קרוז, אתה בחרת אותו במקום החמישי, אז תום קרוז בכלל יש לו מין קטע כזה עם מסכות ותחפושות, גם סרטי משימה בלתי אפשרית, גם כמובן בוונילה סקאי, גם כאן מסתובב שם עם מסכה לדקות ארוכות, אבל במקום השני שלי, עיניים עצומות לרווחה, סטנלי קובריק, 1999, דרמה פסיכוסקסואלית שמגיעה לסיעה באורגיה שבה כולם עוטים מסכות בסגנון הקרנבל בוונציה. יש גם את הסצנה המקדימה ששולחת את קרוז לחנות תחפושות באמצע הלילה למצוא את התחפושת המתאימה. ובכלל המסכה משחקת בסרט תפקיד חשוב בתמות ובאופן שבו העלילה פותרת את עצמה. ואני מת על הסרט הזה, לא אכפת לי מה אף אחד אומר. מקום שני, עיניים עצומות לרווחה. אבנר, הגענו למקום הראשון, תפתיע אותי.
כן, עיניים עצומות לרווחה זה אחד הסרטים הטובים מפעם. גם ראיתי אותו שוב, פעמיים ראיתי אותו שוב בשנים האחרונות, בקולנוע. גם סרט שמוכיח עד כמה טום קרוז הוא אחד השחקים הגדולים בכל הזמנים.
עיניים עצומות לרווחה במגנוליה באותה שנה.
כן. אבל במקום הראשון שלי סרט שבו נגיד, לא ביים אותו סטנלי קובריק, אתה זוכר שכשדיברנו אמרתי, ישר אמרתי לך יש לי מקום
נכון,
ראשון.
נכון, נכון.
אל תנסה לנחש, כאילו תצליח. סרט שדעתי אגב לא הופץ מסחרית בישראל. אני ראיתי אותו ב-DVD. הסרט הוא White Chicks. זה של האחים וויינס, ככה.
Wayans, the Wayans Brothers.
The Wayans Brothers, שהרוח החיה מאחורי הסרט, כתבו, בימו, ומככבים, בתור שני סוכני FBI שחורים, שמתחזים לצעירות לבנות מבברלי הילס, מסיבות שלא לא נפרט, בצורה מאוד לא משכנעת. אני חושב שבזמנו, המבקר בניו יורק טיימס כתב שכדי להאמין לסרט, לא צריך רק suspension of disbelief, צריך לעבור לובוטומיה, ניתוח לקריטת עונה. זאת אומרת, זה סרט כל כך מדהים, כל הרעיון הבסיסי שלו. באמת, דבר כל כך משוגע, נקודת המוצא הלילתית שלו כל כך משוגעת, גם אין, מיותר לציין שאין שום סיכוי שהיו עושים את זה היום. בעיניי היה כאן אקט, הרי כל השנים עשו בקולנוע בלק פייס, בקולנוע בטלוויזיה, עד השנים האחרונות היו עושים את זה, ופה בא הסרט ועושה ווייט פייס, אז בעיניי הצעד היסטורי מאוד 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 מעניין. דרך זה הסרט מעלה שאלות של, שאלות על גזע, מעמד ומגדר, שזה לא מובן מאליו להתעסק בכל אחד מהם, אבל גם לחבר ביניהם, לחבר בין גזע, מגדר ומעמד, כי יש פה גם את העניין ששחורים מתחפשים ללבנים, גם של גברים מתחפשים לנשים, וגם שעניים מתחפשים למיליונרים. אני לא חושב שהיה סרט בהיסטוריה ששילב את שלושת האלה ביחד. והסרט בדרכו המאוד מאוד גסה, שוב, תראו את הסרט, אתם פשוט לא תאמינו שעשו את הסרט הזה. פשוט לא תאמינו. גם הם כל כך לא משכנעים, זה התחפושת הכי לא משכנעת בתולדות הקולנוע, אבל בצורה מאוד גסה, הסרט מעלה אמיתות מאוד נוקבות, על כמה קשה להיות אני באמריקה, כמה קשה להיות אישה בעולם, כמה קשה להיות שחור באמריקה. בזמן אמת כמובן קטלו אותו, אבל היום הוא נחשב לפולחן, כמו דניאל אוירבך, סרט או אזור העניין, סרט שהייתי מקרים בסינמטקים עוד מאות שנים.
יפה מאוד. תשמע, אני רשמתי אותו בטיוטות שלי, ככה חשבתי, הוא עבר לי בראש, בחירה מעולה למקום הראשון, יפה מאוד. מאוד מאוד מבסוט ממך. מקום ראשון שלי, אני רציתי משהו קצת יותר קליל, קצת יותר כיפי, לא איזה משהו שמראה את הצד האפל של להסתיר את הטבע האמיתי שלך עם מסכה או משהו כזה. אז פשוט בחרתי את תפוס אותי אם תוכל, של סטיבן ספילברג מ-2002, ליאונרדו דיקפריו בתור נער שפוצח בקריירת פשע בינלאומית באמצעות שלל זהויות שהוא מאמץ לעצמו, הוא עושה כאילו שהוא מורה בבית ספר, כאילו שהוא טייס, כאילו שהוא רופא, כאילו שהוא ג'יימס בונד. הסרט לוקח את הנושא ומשתעשע איתו, מראה כמה זה כיף לעשות כאילו שאתה מישהו אחר. סרט נהדר לדעתי, אחד הסרטים הכי טובים של ספילברג ודיקפריו, במקום ראשון שלי. תפוס אותי אם תוכל. מה נשאר אצלך מחוץ לרשימה?
אני כן רוצה, בגלל שזה פורים, קודם כל נציין שיש קצת סרטי פורים ישראלים, יש את המגילה, יש את אחד באפריל. יש גם לא מעט תחפושות בסרטים ישראלים, במכתוב. הגיבור מתחפש לאישה. באחד מהאסקימו לימונים, אני חושב אולי בספיחס, הם מתחפשים ללהקה של נשים ושרים את מאמה יוקרו, זה קטע מפורסם, אני זוכר את ווין דיזל, מתחפש לבלרינה, באיזה סרט שהוא
גבר מי שמטפלת.
כך,
לא, כי גם היה אומנת עם שרירים, אז התבלבלתי ביניהם.
אומנת עם שרירים זה הלק הוגן, מתחפש לבלרינה כאן.
כן.
אתה יודע, אתה יודע אבל את מי שכחנו, שכחנו, לא יודע אם שכחנו, אבל הם נשארו בחוץ, קודם כל, כל הסרטים של נשים שמתחפשות לגברים, מולן, ינטל, טיטן, אני הייתי בטוח שתבחר את טיטן. גם כאן רשמתי חמים וטעים גברת דאוטפאר, אבל כמובן גם טוצי, סרטים של פיטר סלרס, אשף התחפושות, אינספקטור קלוזו וכל ה... תחפושות שלו, זה גם כן משהו ש, שעבר לי בראש. וגם כמובן, אולי המסכה הכי איקונית, המסכה של דארת' ויידר.
ודבר אחד, אני רוצה לציין, אתה בחרת את פוסטים תוכל של ספיבר למקום הראשון, בחירה נהדרת אגב.
תודה.
אני רוצה לציין שבמינכן של ספיבר יש סצנה שאהוד ברק מחופש לאישה.
נכון מאוד.
סצנה במהלך מבצע בלבנון, סצנה, כן, ראויה לציון. כן, זה דבר אינרנטי לקולנוע, תחפושות.
נכון, ובלבולי זהויות. ובכלל, החל משייקספיר, גברים בתפקיד נשים, ולהפך, שייקספיר מאוהב. אפשר להמשיך.
יש לה ביצים.
יש לה ביצים.
יש לה ביצים.
יש לה ביצים פעם שנייה.
כן.
כן, זה לא נגמר. המון המון...
אולי, אולי השם הכי מדהים.
אלברט, אלפרד נובס? אלברט נובס? איזה זה?
אלברט נובס, אלברט כן, נובס. לא יפה.
עוד סרט שגלן כן. קלוז לא קיבלה עליו את האוסקר.
כן.
נייס. Nice. חג שמח, עם ישראל.
חג שמח.
טוב, נראה לי שהגענו לסופה של תוכנית נוספת של סינימה סבבה. אבנר, היה תענוג כרגיל.
תענוג כולה שלי.
תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה. תרגישו חופשיים לספר לחברים ולחברות שלכם על הפודקאסט שלנו. תרגישו חופשיים לדרג אותנו באפליקציות השונות, בספוטיפיי, באפל, בגוגל, באמזון. זה יעזור לאנשים נוספים לגלות אותנו. תרגישו חופשיים לעקוב אחרינו, כך שלא תפספסו אף פרק. אנחנו כבר מתחילים לעבוד על הפרק הבא. בינתיים תהיו בריאים, תמשיכו לראות סרטים, והכי חשוב, תשמרו על עצמכם. ביי ביי. אבנר, תגיד ביי.
ביי, ביי. חג שמח.
חג שמח. ומבדח.